שיחת רקע, הפודקאסט, שי גולדן ונדב שטראוכלר, מזווית, קצת אחרת.
שיחת רקע, 9, 10, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר 41, וולקאם בק, לוק הוז אין דה האוס, ידידי ורעי, דוקטור שייקה, ידוע בכינויו, שי גולדן, בן אדם. מה קורה?
תפסת אותי בדקות הכי טובות של השבוע שלי.
אני יודעת.
הכי טובות של השבוע. מאז הפעם האחרונה שנפגשנו, מתי זה היה שבוע וחצי שבועיים, בדיוק התראיינתי לזה עיתון בשבע, אני אשאר לך את הכתבה.
יש לי סגירת מעגל בשבילך על זה, תכף.
ושאלו אותי על הפוד, אז היא ציטטה אותי פחות מוצלח מה שצריך, אבל אמרתי לה, תקשיבי, הפוד זה הפעילות החברתית המרכזית בחיי. אני, חיי החברה שלי, זה לפגוש את נדב ואת רני בפוד, אנחנו נפגשים בחיים האמיתיים בתדירות נמוכה בגלל הקורונה וכל החרה הזה, וכל העבודות וזה, אבל זו הפעילות החברתית שלי. אני, חיי החברה שלי, זה לפגוש את נדב דרך המסך בפוד. אז ככה, אז נעים מאוד אחי, מה קורה? מה
שלא היי, תקשיב, אז קודם כל נגיד, אנחנו בפרק 41, אני נדב שטראוכלר, אתה שייקה, שי גולדן, איתנו, וירטואלית, ואחר כך יתחבר אלינו, רני אשל נאמבר 1, תן את המלא, ואחר כך אנחנו נעשה את השלמות.
זה לא הפוד של נדב, ולא הפוד של שי, גם לא הפוד של שי ונדב, או נדב ושי, זה הפוד של רני, נדב ושי, אנחנו שלושה. יש פה שני פטפטנים קשקשנים שלא מוצאים זמן להתפנות, ויש אחד, מלך, מוח, שהוא מפיק אותנו, עורך אותנו, דוגם אותנו, מעלה אותנו, עושה לנו מיקס, עושה לנו סאונד, עושה לנו הכל. עכשיו, זה דברים ש-99.99% מהאנשים לא מי יודע כמה בהם. עכשיו, אם גם אתם רוצים פוד, ואתם רואים שלכל אדם כבר כמעט יש פוד, זה כבר מכת מדינה, אתם צריכים עזרה, בהתחלה לפחות. ורן אשל, שלנו, נותן את השירות הזה. יש כבר 3 או 4 לקוחות שאני מכיר, שמרוצים, שהוא קיבל את ה... נתן להם את הידע ואת ה... ושלח אותו לדרכם. אמר להם, הנה, ככה עושים את זה, לכו לדרככם. תרימו טלפון לאיש הזה, תפנו אליי, תפנו לעמוד של הפוד, תבקשו את הקונטקט של רן, אנחנו נדאג לכם ואתם לא תצטערו.
טיל, ורני אהבה בלב, וקודם כל קצת קלירנס, לא היינו פה איזה שבוע וחצי, שבועיים, ואני חייב להגיד לך, הוצפתי, אחי, הוצפתי בעוד.
גם אני.
איפה אתם? חשבו כבר כאילו ירדנו מהארץ, עזבנו את המדינה, נטשנו, עברנו, לקחנו דרכון פורטוגלי, קיפלנו את הווסטה. לא, גבירותיי ורבותיי. פשוט היה פה צירוף של נסיבות. אני הייתי חולה 3 ימים מרוסק, שייק היה לו גם כן אירועים ועניינים, חלקם מסמכים יותר, חלקם פחות, שבוע ספר והרצאות למחביר, וכל ערב היו דברים פשוט, וכל פעם שניסינו לתאם, קרה משהו, ולא הספקנו. אז... לפעמים כשלא בטוחים אם זה בית הקלפים או פולישוק, אתה יודע מה אני אומר?
זה תמיד פולישוק.
תמיד פולישוק, אז פשוט לא הצלחנו. ועכשיו אנחנו מקליטים בצאת השבת פה אחרי ההבדלה והעניינים, ואחרי פורטוגל, גרמניה 4-2, עוד נדבר קצת על היורו. אז יש פה בחור מאוד מאוד שמח של המנשפט, שניצח כרגע, אז הוא מבסוט. אני שמח בשבילך. ואני גם שמח בשבילי, כי... מה שקורה זה שבהמשך השבוע, בעזרת השם, ביום שני, אני טס לבודפשט לראות משחק ביורו.
67,000 צופים היו באצטדיון. 67,000.
כן, זה היה בבודפשט.
כן, בודפשט.
זה האצטדיון היחיד להערכתי ביורו, שהוא פול האוס כאילו, ואני התארגנתי מה שנקרא על כרטיסים אמורים להיות מאוד טובים, ובעזרת השם אני נוסע ביום שטס ביום שני, ואנחנו מגיעים ביום, בעצם ביום רביעי המשחק, של המשחק האחרון בשלב הזה, של צרפת נגד פורטוגל, ואמור להיות, כפי שאתה הסברת לי, אמור להיות משחק פגז.
משחק חשוב לשתי הקבוצות על המיקום, כשמי שמפסידה עשויה עם זאת עלולה להסתבך, ומצוא עצמה מחוץ לשלב השמינית. אז שתי הקבוצות חייבות לנצח.
אז אני מחכה לזה מאוד בהמשך השבוע, ותשמע, אז קודם כל דבר תכף גם קצת על תגובות שקיבלנו, ודברים שקיבלנו, ובקשות שקיבלנו, נקריא פה קצת, אני כתבתי לעצמי גם בצד, אבל נתחיל כתמיד, אני חושב, עם פרק החולצות, ואני אתחיל בקצרה, אני אריץ אליך, ואז אנחנו נסוג קדימה, מה דעתך?
ולך על זה.
בינתיים מנסה לגלות ככה, מה יש לך שם בכחול, אני לא מצליח לראות.
אתה תגלה בקרוב, גם אז
הנה אני אפתח ואומר שזה חולצה. של קבוצה שכבר הייתה פה בעבר, זה של
בוקה, בוקה ג'וניורס, אני רואה.
יפה.
ומי מאחורה?
אז תראה, זה קווילמס, זאת חולצה, אין מאחורה חוץ, זה רק קווילמס נקי. זה חולצה...
בלי מספר גם, אוקיי, אוקיי.
זה אחת החולצות הוותיקות שלי בארון, לדעתי יושבת אצלי בין 15 ל-20 שנה, אני רוצה להגיד. כבר ממש פה אתה רואה שזה טיפה כזה דאוי, אבל...
כן, כבר, היא כבר, אגב, אלה הכי כיפיות, אחרי כל הכניסות, וזה יש את
הכניסות. בדיוק, והסמל בוהק. בוקה ג'וניורס, עכשיו אנחנו דיברנו, נגענו ביורו, נדבר על היורו, בוקה בשבילי זה ארגנטינה, ארגנטינה בשבילי זה בוקה, ובוקה זה המועדון של מרדונה, ושל המון 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 שחקנים גדולים, שהיו לאורך השנים, דיברנו על מרטין פלרמו לפני כמה וכמה פרקים,
אלוקו,
וקבוצה נהדרת, והבאתי את בוקה, כי כולם מדברים על היורו, אבל במקביל ליורו, בדרום אמריקה לא מדברים על היורו, בדרום אמריקה מדברים על הקופה. עכשיו, שאל אותי מישהו שאלה פנטסטית, איך היורו נקרא?
איך היורו נקרא? יורו 2020, אבל הוא 2021 בפועל.
והקופה, זה מדהים, המשחק האחרון של היורו, אני לא רוצה לעשות פרסומות, אבל בצ'ארלטון, ספורט 1, ספורט 2 וזה, מסתיים בערך ב-12, עכשיו, לניני טעם, מי שנשאר עוד טיפה אחר כך, באחת, שתיים, משתנה, מתחילים המשחקים של הקופה. הקופה זה 2021, כאילו מסתיים היורו, ואתה עובר, דלג שנה קדימה, זה נהדר, אתה רואה? היום ביורו 2020, היום בקופה 2021, אז...
אתה יודע, אגב, שהשנה הזאת שהתעכבה, גם באולימפיאדה, גם ביורו, עוד כל מיני אירועים, פחות חשוב, אבל התעכבו באירו הספורט, יוצרת הרבה בלבול והרבה בעיות, בסידורי משחקי המוקדמות, ומשחקי הליגות, וכל ליגות
האלופות. אז זה קרקס.
יהיה ממש קרקס. כי עכשיו צריך להתחיל למוקדמות, הרי תיאורטית אמור להיות בעוד שנה, זה, מונדיאל.
נכון.
וצריך להיות, אתה יודע...
מיד התכף.
כן, משחקי הכנה. ומיד אחרי זה משחקי הכנה ליורו, איפה, מוקדמות ליורו. אבל פתאום היורו צריך להיות רק לא בעוד 4 שנים, כי בעוד 3 שנים, ואז פתאום הכל מסתבך. ויש כמובן קורונה שטרפה את הרבה מאוד קלפים של הרבה מאוד ליגות, אז יהיה קרקס בשנים הקרובות, 2-3 ייקח לנו לחזור לספירה נורמלית. האולימפיאדה אותו דבר אגב, אולימפיאדה גם, עוד 3 שנים, וזה משפיע על אלפיות העולם בשחייה, בהתעמלות, בג'ודו, בכל מיני ענפים שאנחנו לא קרובים אליהם, אבל שמתואמים עם האולימפיאדה כל הזמן, בכלל תצטרכו להרבה וכל
מיני. ליורו אנחנו, מה זה קרובים?
כן.
היה שופט השופט.
נכון, אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק, אמרס. ולכן אני אוהד גרמניה, כי אתה אומר, כבר עונה עוד קבוצה שמשחקת.
אתה צודק.
עם כל האהבה לישראל. אם ישראל תהיה ביורו, היא המקום ראשון, שלא תהיה יוונות. אבל עד ש... אז.
אני איתך לגמרי. אז אני היום עם בוקה וינטג', חולצה מאוד מאוד ישנה שלי, שאני מאוד מאוד אוהב. זה בלי מספר, זה כאלה של פעם, לא היו מוכרים עם מספרים. כאילו, פעם זה היה מאוד מאוד קשה להשיג. אז זה חולצה גם מארגנטינה ממש. והרבה הרבה כבוד, אנחנו מדברים כל הזמן על היורו, רציתי לעלות על ראש שמחתנו לרגע אחד, גם את הקופה, שמגיע לה את הכבוד שלה, והקופה זה, מקום, זה מפעל שאני מאוד מאוד אוהב, הקופה אמריקה, מי שבעניין הספורט בוודאי עוקב, אז אני על הקופה, ואני מעביר את השרביט אליך, שייקה, מה, תגיד לי מה זה הכחול הזה שאני רואה פה?
במקביל מתקיים עוד אירוע ספורט, די משמעותי, הפלייאוף של ה-NBA, אנחנו בשלב, תכף נכנסים לארבע קבוצות האחרונות, אבל בשבוע שעבר, שבו היינו זה, זכה ב-MVP, זה חולצה שיש לה סמליות, אספר לך למה, אתה מכיר את
זה? או, יוקיץ'!
זה ה-MVP שלנו, ניקולה יוקיץ'. עכשיו, למה הבאתי את ניקולה יוקיץ', ה-MVP וזה וזה, אבל באיזה בחירה מספר, מה מספר הדראפט, מספר בחירה שהוא נבחר בו בדראפט, אתה יודע?
אני לא יודע, אבל אני אגיד 9.
לא, תחשוב יותר טוב, 41.
אה!
הוא נבחר במקום ה-41 בדראפט. 41!
אינוביישן, חביבי, איזה הקשר יפה. איזה הקשר יפה.
והוא MVP של הליגה, יספר לך סיפור קצר על ניקולה, כי אנחנו רוצים לדבר על דברים אחרים ולא על ניקולה. ניקולה, אתה יודע מה היה הספורט האהוב עליו, בין מה הוא התלבט, בין כדורסל למה הוא התלבט בגיל 12-13, כשהוא התחיל להיות ספורטאי? אתה לא תגיע לזה לבד, אני אחסוך את המטה.
קרלינג.
רכיבת סוסים. הוא רצה לרכוב על סוסים. כן, סיפור אמיתי. עכשיו, הוא באיזשהו שלב, נהיה קצת גדול מדי בשביל הסוס. מה לעשות, הוא הר אדם. עכשיו, מי שראה את ניקולה לפני ה-NBA, הוא היה גם שמן, סליחה על זה, אבל הוא היה פשוט...
הוא העלה תמונה שלו בתור ילד, זה מדהים, של ילד, ילד פשוט צ'אבי כזה.
פשוט ילד שמן. והילד השמן הזה, ששחק באירופה, סבל מבעיית משקל עדיין, הפך להיות אחד ממוחות הכדורסל הכי גדולים שראינו הרבה 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 שנים, והוא השחקן האירופאי האמיתי אסלי, לא נוביצקי ששיחק באמריקה הרבה שנים, ולא יאניס, שהוא באמת מייצג את הכדורסל האירופאי, באמת, באמת, הוא הראשון האירופאי שזוכה ב-MVP, והוא נבחר רק במקום 41. וזה ללמדכם. זה ללמדכם. באמת, שהשמיים הם הגבול, כאשר אתה נותן ומאמין ועובד, ושחקנים שנבחרו בדראפט בסירייה הראשונה, הם היום יכולים רק לקשור לו את הסרוכים מרוב שהוא גדול. והנה, הבחור השמן מסרביה, שרצה להיות בכלל רוכב סוסים, הוא היום שחקן הכי טוב בעולם, זכה בפרס הכי חשוב שיש אישי בספורט, בספורט הכדורסל, ואני מאושר בשבילו באמת. אספר סיפור קטן אחד על ניקולה מלפני יומיים. לפני שלושה ימים הוא מודח מהפלייאוף, קבוצה שלו ידעה שחקן חשוב ולא חשוב. והוא נקלע לאיזה, הוא עשה עבירה לא ספורטיבית, שבעיניי הייתה לא מי יודע כמה דרמטית, אבל השופטים החליטו להרחיק אותו, קורה, ואחד השחקנים, דווין בוקר, מהקבוצה היריבה, התחיל איתו מכות. עכשיו, בא יציע, 4-5 שורות מהמגרש, יושבים שני אחים של ניקולה יוקיץ'. אני אשלח לך את הסרטון, שתראה את זה אחר כך.
לא נראה לי כמו, שאלת, נתקע לי את המשימתה.
זה שני סרבים, כל אחד יותר גדול, שני... זה, איך היה נראה ניקולה אם לא היה שחקן כדורסל? שני סרבים, 2.10 מטר, קעקועים כל הגוף, הרי אדם, שרירים, ועכשיו אתה רואה את האימה בעיניים של השומרי ביטחון, כי הם רוצים לרדת למגרש להרביץ למי שמתעסק עם אח שלהם. ואז שואלים את ניקולה במסיבת עיתונאים אחרי יום-יומיים, זה נגד המדיניות של הליגה, נגד זה, התנהגות לא מכובדת, הוא אומר, חברים, ברשותכם, משפחת יוקיץ' קודמת ל-NBA. יפה. אז הוא אמר, חברים, נכון שאני MVP, נכון ש-NBA, נכון שזה, אבל משפחה, לפני הכל. וכשהאחים שלי ראו שהולכים להרביץ לאח הקטן שלהם, הם הולכו למגרש, לא מעניין אותם, קודם משפחת יוקיץ', אחרי זה NBA ופלייאוף וזה. אל תתקרבו לאח שלי. אני אראה לך את הסרטון, אתה מת. שני הרים סרבים מפחידים.
סלוט, אחי, סלוט, סלוט.
גדול, אז כל הכבוד ליוקיץ', אני מת עליו. יאללה,
יפה, בוא נדבר קצת... וגם משפחת הפוד. קודמת להרבה, אז קודם כל אני רוצה להגיד באמת תודה, כי קיבלנו מלא 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 הודעות מהרבה מאוד אנשים, שכאילו מה קורה, ומחכים לפוד, וכאילו מחכים לפרק, אז קודם כל זה מחמיא ומרגש, באמת, 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 באמת.
באמת.
אני אספר לך סיפור מצחיק. שבת שעברה הייתי אצל ההורים שלי, אחרי הרבה זמן. באמת אחרי, גם עדיין קורונה עניינים וזה, זה עדיין בכל זאת לקח קצת זמן העסק הזה, ו... היינו אצל ההורים שלי, ואחת השכנות...
רגע, ההורים שלך זה טובה שטראופלר האגדית?
אינדיד, טובה ואבית שטראופלר האגדיים.
לבדרה, שלא...
תראה מה זה. זה יוביל אותי לעוד נקודה בהמשך שאני רוצה להגיע לה, בהקשר של הציונות הדתית. אנחנו יושבים בשבת, אני משחק עם עברי, וזה, ובאה שכנה, ושכנה, אני לא כך מכיר אותה וזה, אבל גרה כזה באזור, ואומרת לה, ביאלת בשבע, טובה, יש איזה רעיון עם שי גולדן, והוא גם מדבר על הבן שלה, על הפודקאסט הזה. שזה היה מאוד נחמד, כאילו, זה מאוד נחמד, כי באמת יש, קודם כל סחתן עליך ותודה על הפרגון, וחשוב, באמת, זה כאילו, הפוד צמח לממדים מדהימים, זה דבר מדהים, אנחנו... פרק 41, לא מובן מאליו, וזה שגם כל כך הרבה אנשים שואלים ומתעניינים, ומדברים על זה, ויש דיבור, ושואלים אותי וכותבים לי הודעות, וגם לך, ולעמוד של הפוד, וזה, זה באמת מראה משהו שעשינו איזה מיילג' יפה. ובקטע של הציונות, זה היה נחמד, כי כאילו, אתה יודע, זה כזה, יש את הפמיליאריות הזאת בהרבה מאוד מקומות, משפחת יוקיץ' וכו', שזה אחד משלנו, שכאילו, הנה, הוא חלק ממה, כאילו, אתה יודע, ובציונות הדתית זה קטע, כי אנשים, דיברנו על זה ככה בקטנה, מאוד שמחים שאנשים שיצאו מהציונות הדתית מצליחים, זה איזה gathering כזה נחמד. ואז סתם, דיברתי עם ההורים שלי בדיוק בשבת וזה, ואז כאילו, היה כתבות, היה מקור ראשון אצל ההורים שלי בשבת, והיה כל מיני כתבות על בנט. אתה אומר כאילו שבנט הוא בא מהציונות הדתית.
מה בעצם הווייב בכתבות, האכזבה מי, כי איך זה קרה לנו וכזה?
אני פגשתי בבית הכנסת בשבת, שהייתי אצל ההורים שלי בשבת שעברה, את שמוליק סילמן, בעלה של עידית. אני מכיר אותו אולי, אני רוצה להגיד 25-30 שנה, כאילו זה השכנים של ההורים שלי. הווייב מאוד לא סבבה, כאילו, מאוד לא מגניב, מאוד לא... אני כמובן ניגשתי לשמוליק, לחצתי לו יד ודיברתי עם הילדים ומה העניינים ומה קורה, אתה יודע, יש הבדל בין מה שאתה אולי חושב וזה לבין מה שכאילו...
בני אדם, אתה יודע, מה
זה? שאלתי אותו, מה, איך אתם וכאלה וזה, ואמרתי לו שבעיניי הקטע כביכול היותר קשה מאחוריהם, אבל החלק היותר אולי לא נכון הקשה. לא נכון להגיד אלים, אבל הקטע האינטנסיבי מאחוריהם, אבל הקטע הקשה עוד לפניהם. כי החלטות, אתה צריך גם אחר כך לחיות אותם, זה החלק הקשה, לחיות מאחוריהם. ועידית הולכת להיות סוג של יור קואליציה, היה, לא יודע בדיוק, הקונסטלציה פה קצת מורכבת. אבל זה קטע, כי דיברנו פה על התגובה שאימא שלי כתבה לעידית, ושוב, זה לא משהו אישי, אין פה איזה טינה, אבל בקטע הפוליטי-אידיאולוגי, אנשים בתחושות, אני אומר לך, אנשים בתחושות קשוחות מאוד. קשוחות מאוד, אתה רואה את זה כאילו מסביב, לא אלימות. תאונות. אנשים מרגישים מאוד מאוד לא בנוח עם האירוע הזה. ולכאורה, לא בנוח, זה understatement of the century, כן? ולכאורה אתה אומר, סתם, נתתי כדוגמה את השכנה שבאה עם השבע, כי כאילו הבן שלך וזה, ומצד שני אתה רואה כאילו את התחושות כלפי האנשים האלה בהיבט של מה שהם עשו מבחינת הציונות הדתית.
אתה יודע, למה? כי יש הרבה פעמים שיורקים עלינו ואנחנו אומרים, רגע, אולי זה גשם, אולי בטעות קפץ לו, אולי לא שמתי לב, אבל... במקרה הזה, לצערי של בנט, אנחנו יודעים שהוא ירק עלינו. אנחנו לא מדמיינים גשם, אנחנו לא מדמיינים משהו אחר, אנחנו יודעים שירקו עלינו. תמשיך, אז זה, 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 וזה כואב. זה כואב פשוט.
ואתה לא רואה את מה שהיית מצפה לראות אם אדם מהחלל היה נוחת עכשיו, לא היה פה כמה שנים, והיה אומר, הנה, בא, חוזר לציונות הדתית, לא יודע, מאוסטרליה, אחרי ניתוק במגע של כמה שנים, הוא אומר, וואלה, ראש הממשלה חובש כיפה, יועץ משפטי לממשלה חובש כיפה, אתם צריכים להיות מאושרים כאילו. לא, אין, לא ראיתי אנשים מאושרים, לא, בכלל לא אפילו. וזה מראה לך קצת על התחושות, אנחנו נתעכב על העניינים הפוליטיים ככל שהזמן יותיר. רציתי להגיד לך קצת על, כי זה מתכתב
גם. אגב, אני אגיד משהו שאני רוצה שתתקן אותי אם אני טועה בו.
בבקשה.
אתה יודע, אני גדלתי בשכונה חרדית, שכונה חילונית, סליחה. ברמת גן יש גם הרבה כמובן חופשי כיפה, וכל הילדות שלי הסתובבתי עם חבר'ה, אתה יודע, מהפועל המזרחי, מה שנקרא, מציונות הדתית, שרה אהרונסון, ובבילויים, זה המון 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 המון. אני ממש מכיר את ולמדתי בבר אילן, ואתה יודע, אני מכיר את הקהל ואת הקהילה לעומק. ואצלנו, החילונים, נגיד אתה משחק כדורסל עם חבר'ה, וכשבחור חובש כיפה מרמה אותך בתוצאה או בפאול, אתה אומר לו, אחי, אתה חובש כיפה, איך אתה יכול לשקר? מה שאני מנסה לומר זה שכאילו הנזק שעושה נפתלי בנט גם לציבור חופשי הכיפה בהיבט הזה של כאילו, אחי, אבל אתה חובש כיפה. לפחות הציפייה שלנו הייתה תמיד שלכם, חופשי הכיפה, יש סטנדרטים אחרים. אתם יותר ערכיים, יותר מוסריים, יותר נאמנים לקודים של, של איך שצריך להתנהג בגלל הכיפה. ועכשיו כשנפתלי בנט אומר, אז מה אם יש לי כיפה? אני יכול לשקר באופן מצולם ומתואג במשך חודשים שלמים, וזה בסדר. אז זה גם מעציב בהיבט הזה, של עד שיש ראש ממשלה עם כיפה, הוא עולה לשלטון בכחש, פשוט בכחש, זו האמת, במעשה רמייה. אז זה גם מזיק לציבור חופשי הכיפה בהיבט הזה של, המספר אחד שלכם הוא חתיכת שקרן, לא נעים. תקן אותי אם אתה מרגיש שזה אחרת.
אני אגיד לך מה, אני קודם כל, אני מבין בדיוק מה אתה מתכוון, גם בתפיסה וגם בפרקטיקה. אני חושב שאם אתה מסתכל מה קרה בעשור האחרון בציונות הדתית, לא מדברים על זה, האמת שלא מדברים על זה בכלל. קרו דברים כמעט פנומנליים במה שקורה בציונות הדתית. היא ממקשה אחת התפרקה לשתי חתיכות שבתוכן יש... המון 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 סגמנטים, מיני סגמנטים. יכול להגיד לך, אני יצאתי מהישיבה שבה למדתי, כך 15 חבר'ה, כל אחד עם כיפה, שימו אותנו בשורה, כל אחד שייך לזרם אחר, כמעט, לתת זרם אחר. וכולנו
כמה זרמים כבר יש?
יש המון מיקרו זרמים בתוך העולם תוכן הזה. הציונות הדתית השתנתה, כי יש איזו אבולוציה בתוך הציונות הדתית, וזה, אם זה פעם היה המבדל, איזו מקשה אחת, והתפרק לאיחוד הלאומי והימין החדש, או לא משך נקרא לזה, גם בתוך הדבר הזה, יש שם המון תתי זרמים. ולכן אני חושב שגם אנשים חובשי כיפה, מסתכלים הרבה מאוד זוויות על נפתלי בנט, שהוא חובש כיפה כמוה. אבל אני יכול להגיד לך למשל, שמאוד לא אהבתי, את הקטע הזה שאמרו, הוא היה זמין בשבת, הוא היה מחובר בשבת, היה זה איזה דיבור, שהתחילו לדבר על הכיפה שלו, הוא היה מחובר בשבת, אני מתאב את זה. כי מה שקשור לבן אדם בבית שלו ובזה שלו, לא עניינכם. לא עניינכם איך הוא חי, ואשתו חילונית, ומה קורה בבית, זה לא עניינכם, גם אם הוא ראש ממשלה, יש לו זכות לפרטיות, אגב, זה היה לפני שהוא ראש ממשלה. וגם כל השיח הזה של שהיה במפלגות החרדיות, על נפתלי בנט, ושמתן כהנה החזיר להם, וכל... שהם מודדים אנשים לפי גודל הכיפה, יש לנו פה בעיה. כי במקרה הזה הגודל באמת לא קובע. כי הסטנדרטיזציה, ומה שבעבר היית מצפה מאנשים חובשי כיפה, השתנה בחלק מהדברים, בעיניי לפחות. כי יש הרבה מאוד סגמנטים, זה כבר לא מקשה אחת. המשפחה, סוג של המשפחה החדשה הזאת היום, היא מתאפיינת בדברים אחרים. מסתכלת עברי, בסדר? שאני לוקח, אשתי שלי לא באה מבית דתי, אנחנו שומרים שבת וזה והכל, היא לא באה מבית דתי. ועברי כאילו גדל כבר למציאות שהיא דתית, אבל המשפחה שלה היא לא משפחה דתית. אז אתה יודע, אז כל השפה, אנחנו היינו רגילים לשפה מאוד הומוגנית, השפה היום היא הרבה יותר הטרוגנית. זה משפיע בהרבה מאוד רבדים. לכן הציפייה גם לדעתי, גם מבנט עצמו כאדם חובש כיפה, היא ציפייה אחרת. בוודאי הפוליטיקה השתנה הדתי, בוודאי, זה כבר לא זבולון אורלב, זה לא האנשים האלה, זה אנשים אחרים. משהו אחר, לחיוב ולשלילה אגב, כן? בפוליטיקה יש אנשים שגידו שזה לחיוב, אתה יודע? הנה, הוא מייצג אותי יותר טוב, הוא פוליטיקאי יותר טוב, כל אחד איך שהוא רואה, אבל שווה יום אחד שנקדיש לזה זמן. אגב, אני רוצה לעבור איתך פה על כמה נקודות שכתבו לנו ככה בקטנה, מעניין, הרבה אנשים שולחים על הקטע של הספורט, מתן שפייר, ידידי, חברי וראי, מי שכבר הימים, אפרופו למד איתי בישיבה, אומר שנתייחס על מכת הפציעות ב-NBA, נגיע לזה גם בהמשך, על הרולנד גרוס ורפאל נדל וכו', גם לזה נגיע, עוד דברים שאמרו לנו להתייחס אליהם גם, סתם אני ככה דולה, מיכאל סמטנוב, הוא אומר, אתם מעולים שי, אני מציע שכשאתם כן נפגשים ומקליטים פרק, מסתלבט עלינו קצת, תקליטו גם פרקים על נושאים לא אקטואליים, למשל הפוסט שלך על ברק וביבי בקלות יכול להיות פרק פוד מרתק, מעניין, הפוסט הזה שכתבת בזמנו, שגם דיברנו עליו ככה בקטנה, על בין נתניהו לבין ברק, אגב, תח סוגריים, הנדסת התודעה שמנסים לעשות לנתניהו בימים האלה, אני כתבתי איזשהו פוסט קצר, אז זה ש... כאילו ביבי ביבי בשבילי הוא לא ביבי, בשבילי הוא רועם, בשבילי הוא ראש הממשלה. הנדסת התודעה שמנסים פשוט להעלים את ההצלחות של האיש הזה, מנסים לעשות קצת מה שעשו לטראמפ, שמנסים בעצם לקעקע אותו כאדם לא לגיטימי, לא ראוי, קרוקט, פושע, זה, ופשוט מטטים את הדברים שהוא עשה פה. הבן אדם 12 שנים פה, נניח שאתם לא אוהבים אותו, נניח שאתם... משהו קרה במדינה הזאת, אתם לא יכולים לנחס לו רק את הדברים השלילים, וברוך השמש... המון דברים חיוביים, ומה לעשות? חלק מהדברים, אפילו הוא באופן אישי אחראי להם.
לא, אבל מה האירוניה? שהם עושים לו דה-לגיטימציה על הגב של הטענות מהמשפט. עכשיו, במקביל, תיק הצוללות כבר מת, אין יותר תיק צוללות, זה נגמר.
הוא היה פשוט במלכתחילה, כן? רק נגיד.
כמובן, אבל זה מאחורינו, מאחורינו, אפשר למצוא עליו דילית על הקובץ הזה, אין יותר קובץ. תיק 4,000, רק השבוע בית המשפט אומר להגנה, חברים, סליחה, לתביעה, חברים, הסתרתם 130 אלף מסמכים מההגנה, שבהם יש 130 אלף, חבר'ה, 130 אלף מסמכים, איך זה, וואטסאפים, תמלילי שיחות, מיילים, המון המון חומר, שבתוכם, קרוב לוודאי, אנחנו יודעים, יש לא מעט ראיות שישרתו את ההגנה, שלא לומר אולי אפילו, יגרמו לתביעה לעבוד בפני בית משפט ולשאול את עצמה למה בעצם הגשנו תיק, כי כנראה אנחנו הולכים לזיכוי ב-4,000, ככה זה נראה, אוקיי? עכשיו, אני יודע שברוך קרא יגיד שאני אידיוט, אבל שוחחתי עם כמה וכמה עורכי דין בשבועיים האחרונים, חלק ברדיו, חלק באופן פרטי, כולם אמרו לי, כרגע זה הולך לזיכוי. 4,000. עכשיו, 4,000 זה התיק החמור של השוחד. עכשיו, התיק הזה כנראה הולך לי, כנראה, שוב, הקדוש ברוך הוא יחליט הכל, וגם השופטים אחריו יחליטו משהו יחליט בשבילם להחליט. הכל בסדר, כן? אבל התיק הזה החמור ביותר הולך כנראה הביתה, והם עושים דלגיטימציה לאדם שקרוב לוודאי אנחנו מבינים שהנרטיב שלו נכון, שנתפרו לו תיקים. אנחנו כנראה הולכים להישאר עם תיק הסיגרים והשמפניות. אם על תיק הסיגרים והשמפניות עושים דלגיטימציה לאדם שהיה פה ראש ממשלה 12 שנה, והצביעו לו פעם אחר פעם אחר פעם, מיליון וכמה איש, פעם אחר פעם אחר פעם, אז זה אומר יותר עליהם מאשר על האיש הזה. זה אומר על הרמה הנמוכה, זה אומר על העיוורון, זה אומר על הצביעות, זה אומר על חוסר הנאמנות לקודים הכי בסיסיים, של פשוט יושרה, יושרה בסיסית, בסיסית. אתם מנסים להציג אותו כאדם שבאמת, חוץ מפדופיליה, האשימו אותו בהכל. אבל אנחנו מגלים שהחשדות נגדו בוטלו. משהו, פוגש נגדו תו אישום, מתרסק מול העיניים שלנו, ותיק ישראל היום אגב הוא תיק עוד יותר פשוט מתיק 4,000, כי שם באמת אין כלום. אנחנו נשארים בסוף עם מתנות ועם הזה. עכשיו, המתנות זה הפרת אמונים. זה הכל, אין בזה קלון אפילו. אז נגיד שהוא מורשע במתנות. נגיד, נגיד. זה רק הפרת אמונים, על זה לא מטמטמים את המדינה הזאת.
אז תיק 4,000 קורס, אין ספק בדבר הזה, זאת אומרת, יש ספק, אבל ככה זה נראה, זה נראה שזה הולך לשם. אני גם מדבר עם עורכי דין ועם אנשים שהם בתוך העניין, והעסק הזה הולך לכיוון מאוד מאוד ברור. זה שהפסיקו לסקר את המשפט פתאום, זה, אתה יודע, עוד חלק מהנדסת התודעה, פתאום מסיקים לסקר. אז זה דבר באמת מדהים. רוצה לדבר איתך עוד קצת על הדברים הפוליטיים, אני רץ ככה בקטנה על התגובות, דיברנו על מיכאל סמטנוב, שדיבר על הקטע של ביבי וברק, נילי אביטל, ממליצה שנביא גם את לימור סמימיין דרה, שאנחנו מאוד אוהבים והיא אחלה, אמרה שהפרק עם דורון כהן היה מקסים, באמת הרבה מאוד הצעות, מחשבות, רועי עידן, הבאנו כבר את רועי עידן, אז נגיד, מי עוד? גמרתם אותנו, תוסו להקליט. הנה, אז הנה זה קורה וזה קרה. מה עוד? מדברים איתנו הרבה על אבישי בן חיים, ואנחנו באמת צריכים להביא את אבישי, אתה יודע, אפרופו, דיברנו על הקטע של הציונות הדתית, גם הנושא של ישראל החדשה, ישראל הראשונה, ישראל השנייה, ו...
אבישי חייב להתארח פה, אני עליי חברים.
אז הנה, ביקשתם, וגם תקבלו, אבישי יגיע, אבישי.
ותפעילו עליו לחץ גם כן מהחזית שלכם, לך תדבר עם נדב ושי, מה זה הדבר הזה?
הוא יבוא, הוא יבוא. הוא יבוא, הוא יבוא, הוא יבוא. יצחק כותב, מצפה בחיליון עיניים, מזמן לא שמענו, איש שמאל, חיובי ונטול צביעות, כמו אבי בוסקילה או גדעון לוי, שזכה אגב בפרס השבוע, גדעון.
סוקולוב, פרס סוקולוב לעיתונות.
אז ברכות לגדעון, זה פרס שמלא ימנים מקבלים, אגב, פרס סוקולוב, אתה יודע, מלא
ימנים. הוא השמאלני הראשון מאז 120 הקודמים.
אני חושב
מאז 120 הקודמים הוא הראשון.
אם אני מסתכל על פרס סוקולוב, זה פרס לדעתי דו-שנתי, אחת לשנתיים, אני מסתכל, כל זוכה פרס סוקולוב בהיסטוריה, גדעון לוי הוא איש השמאל הראשון, עד היום זכור רק אנשי ימין, כמובן בצחוק אני אומר את זה.
לא, אנחנו, כמו שאמרתי, להוציא 120 הזוכים לפניו, הוא איש השמאל היחיד.
נשבע לך, בא לי בחיית, בא לי רק בשביל הספורט, רק בשביל הספורט, כי הייתי שם כבר בעבר, ואני רוצה להגיד לך, פרס סוקולוב, ויקיפדיה, קח את הזוכים האחרונים, בסדר? קח את הזוכים האחרונים, תהייתי? Don't hold your breath too much, בסדר? אני נותן לך, תהייתי? שים לב, גדעון לוי, יוסי ורטר, רוני לינדר, יעל דן, רינו צרור, איתי אנגל, נדב ויאל, רונן ברגמן, קרן נויבך, אילנה דיין, גידי וייץ, עמוס הראל, שאול אמסטרדמסקי, גיא רולניק, ברוך קרא, גל גבאי, רביב דרוקר, איגל סרנה, חיים ריבלין, הלכתי עד 2009, מלא אנשי ימין, אי אפשר, תפסיקו, אני מבקש מפרס סוקולוב, ועדת הפרס,
חברים, צריכים,
אנא מכם, תפסיקו לתת פרסים לאנשי ימין, כל פעם אתם נותנים לאנשי ימין.
יש פה עיתונאים טובים משמאל, שעושים עבודה עיתונאית,
תנו להם,
לאורך שנים, תנו להם איזה
גרגל, תנו להם איזה, אתה יודע, אפילו אני לא אומר, פעם בית תנו להם, הלכתי 10 שנים אחורה, אחד לא מצאתי, אחד.
חוק, סמלי, אחד, נו.
נגיעה, נותנים רק לימנים ולביביסטים, וגדעון לוי הוא רביביסט, אז נתנו לביביסט. אז זה אפרופו איש שמאל, זה באמת צריך להביא. אז באמת, הרבה תגובות. תודה רבה לכם, תמשיכו, אנחנו, כמו שאתם רואים, אתם מביאים הצעות, אנחנו משתדלים ליישם, וגם נביא אותם, את האנשים האלה. טיפה עוד בפרק הפוליטי, הרבה אנשים שואלים אותי, תגיד, כמה זמן זה יחזיק, העסק הזה? ראינו השבוע את הקטע עם הזכויות, עם המשפחות, איחוד משפחות, כל הקשקושים האלה. ושאלו אותי, תגיד, למה הימין, למה המפלגות הימין מתנגדות? מה הבעיה? ראיתי את הפוסט של הילד שקד, את הציוץ, אגב, הילד שקד צייצה, שהימין לא חושבת על דעתה, שהליכוד לא יצביע בעד וכו'. מה שקרה מהדבר הזה, זה יצר ספין הפוך על הקואליציה, והיה שם, ניר אורבך צייץ איזה משהו, היה הרבה עניינים של חוסר מודעות עצמית, אני חייב לציין, אבל חברים, אם אתם מצפים שהאופוזיציה תעזור לכם, אגב, לא מן הנמנע שבמקרה הספציפי הזה זה עוד יקרה, אוקיי? אני לא שולל שבסוף נתניהו החליט, כן, לתמוך בחוק הזה נקודתית, אבל אם אתם הקמתם שלה 10% ימינה, עם מוסי רז, ועורכת הדין שנכנסה מספר 7 במרץ, כפר עליה, הנשמה, אני מופתע שהיא עוד לא זכתה
במכנס הקולוב,
גבי לוצקי. מיכל רוזין היא ימין רדיקלי ליד גבי לוצקי.
היא פשיסטית מטורפת לעומתה. פשיסטית מטורפת.
היא נוער גבעות, לעומת גבי לוצקי, מטורללת על כל הראש, מפגינה בצפתים בקריאת 4, והולכת לפוצץ סיורים של אבנר גבריהו ושוברים שתיקה בחברון, ליד עורכת הדין גבי לוצקי.
איתמר בן גביר לידה זה נער פרחים, מה אתה מדבר?
מדובר בבנצי גרופשטיין, הגרסה של מרץ, לעומת גבי לוצקי.
מה?
אז אם זה 10% ימינה, אז למה אתם צריכים את האופוזיציה ההזויה הזאת לעזור לכם? אני לא מבין. אז זה באמת...
לא, על אופוזיציה, סליחה, על קואליציה שמתלוננת, על האופוזיציה שלא עוזרת לה להעביר חוקים, עוד לא שמעתי. אבל כל יום לומדים משהו חדש. כל יום לומדים משהו חדש. קואליציה שיש לה תלונות לאופוזיציה. למה את לא עוזרת לי להעביר דברים?
בכלל. בכלל.
מה? לא הבנתי מה אתם אומרים.
נראה לי בלבנו קצת. בכלל, היה את הקטע בנאום של בנט, שאני לא אוהב שאנשים צועקים ומשתוללים. אגב, זה בסדר להרים את הכל, אני פחות נוהג באירוע הזה, אבל זה בסדר גם לקרוא קריאות תוך כדי. אני חושב שהיה שם כמה דברים שהיה ניתן להימנע מהם, והיו כמה התנהגויות שזה לא מכבד את בית הנבחרים. וראיתי גם את רינה מצליח, שאמרה, כאלה השוואות לא שמענו, כאלה צעקות לא שמענו. אז הלכתי אחורה לנאומים של נתניהו הראשונים, ובוא נגיד שמה שהיה השבוע, שבוע שעבר, בנאום הפתיחה של בנט, זה, אני אומר, האוהדים המתונים של הפועל פתח תקווה, ביחס לאוהדים המשרופים של הפועל תל אביב, האולטרס בשער 5, מה שהיה...
מי שזוכר את הנאום הראשון של רבין, של נתניהו, ב-96 בכנסת, תגגלו את זה, תחפשו ביוטיוב.
היה שקט.
לא נתנו לו להגיד שלום, עזבו כנסת נכבדה.
בביטחון.
לא נתנו לו, זה מטורף מה שהיה. אז היו דברים מעולם, גם אני לא טיפוס של צרכות, אבל חברים, רציתם אופוזיציה לוחמנית, הנה קיבלתם אופוזיציה לוחמנית, נכון, הם לא נחמדים, כמו שאומרת גולדה, הם לא נחמדים, אבל הם אופוזיציה, וזה מה שעושה אופוזיציה, עושה בלגן במשכן ועושה רעש, ואם צריך להוציא מישהו מהאולם, שיוציאו אותו, הכל בסדר, אבל זה מה שעושה אופוזיציה, היא לא מוכנית
כפיים ללימוס. הזיכרון הסלקטיבי, אפרופו מיקי לוי שנבחר להיות יו"ר הכנסת, יש קטע מגנים, הוא דיבר השבוע באחד האירועים, לדעתי לקהילה האתיופית, כי ראיתי הרבה קייסים והרבה זה, ומיקי לוי מדבר, אגב, אדם באמת על הכיפק, בפני עצמו, מדבר, והוא ככה מדבר, ואז פתאום הדלת נפתחת באולם, כולם נעמדים, מתחילים חוק כפיים, נתניהו נכנס, עצרו הכל, כולם עומדים, מוחאים כפיים, נעמדו איזה 2 דקות, לא התיישבו, הוא כאילו מודה להם, וכאילו, ומיקי לוי נעצר בדיבור. חברים, תקשיבו, אתם יכולים לא לאהוב אותו, אתם יכולים לכתוב נגדו, אתם יכולים לנסות להנדס את התודעה עוד 3,000 שנה נגדו, האיש הזה, ואני אומר לכם, ראיתי את זה בעיניים שלי, אי אפשר לספר סיפורים. הכבוד והערכה שהאיש הזה מקבל מהאנשים, לא בפרלמנט, מהאזרחים, מחלק מהם, לא מכולם, אבל מחלק נכבד מאוד מהם, הכבוד שהוא מקבל, אין אדם אחד, פתח סוגריים, זולת אלי אוחנה, שמקבל כבוד כזה ברחוב או בכל מקום אחר. אז טיפה, 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 תרגיעו. זה רק מה שיש לי להגיד בדבר הזה, כי כבר קברו אותו וכבר שלחו אותו, ודיברתי עם שלי בשבת, אמרו, נפילתו, עלייתו ונפילתו. הכל טרמינולוגיה של, אתה יודע, והחוק הבזוי הזה שמנסים להעביר נגד בן אדם אחד, איך אתם לא משתוללים? איך מי שהדמוקרטיה חשובה לו לא יוצא כנגד הדבר הזה, ימין, שמאל, זה... יש דברים שהם טיפה מעבר. כי הדברים האלה מסתובבים, יום אחד זה לטובתך, יום אחד זה נגדך, חביבי. אתם צריכים, כאילו, טיפת עוגנות. רציתי לדבר איתך קצת...
והיום יאיר גולן מציית שאסור לתת לנתניהו לחזור לחיים הציבוריים, וצריכים, ממשלה הזאת צריכה לעשות הכל כדי לוודא שהוא לא יחזור לעולם לשום תפקיד ציבורי.
זה תהליכים.
כן, כן, יאיר גולן מזהה תהליכים. אבל תגיד אתה, יש לנו עוד נושא אחד ולסיים. כן.
קודם כל, רציתי לדבר איתך קצת על כל טעויות נתניהו. אנחנו ננתח אותם, אולי לא היום, אבל עשיתי באמת איזושהי סדרה של כל השגיאות שבעיניי הובילו בסופו של דבר למצב שהגענו, כי אני חושב שיש פה, היו פה כמה אלמנטים שהתחברו יחדיו, גם העניינים האישיים, אבל גם לדעתי שגיאות פוליטיות ושגיאות טקטיות שבסוף הובילו את זה ש... מפלגה של 30 מנדטים נמצאת מחוץ לקואליציה כרגע, וצריך להגיד את זה, וזה אירוע, באמת אירוע משמעותי, נכון, גם כחול לבן שהתפצלה, הייתה גם מפלגה מאוד גדולה שהייתה בחוץ, אבל זה אירוע אחר. דיברנו קצת על שחיקת מעמדו של ניסיון, שחיקת מעמדו ההיסטורי של נתניהו, משהו אחד שאנחנו לא מפספסים בשום פרק ולא נפספס גם היום, וזה אברה מנגיסטו, 2,478 לילות וימים שעברה נמצא בשבי. אני שמח שנפתלי בנט מדבר על הדבר הזה, אני שמח שראש הממשלה נפתלי בנט משוחח על העניין הזה, ואני יודע שזה חשוב לו, ואנחנו מאוד מאוד נעריך ונשמח, ואגב, גם יאיר לפיד דיבר על זה, גם גדעון סער דיבר על זה, אני שמח שאנשים האלה מדברים, יש דברים שהם מעבר לפוליטיקה, ואם הממשלה הזאת תצליח בדרך מכובדת, ובדרך הוגנת וטובה, להחזיר את הוורה, לחלוטין, זה נושא שהוא בנפשנו וליבנו, אנחנו נמשיך להעלות אותו בתקווה מה שפחות, אז גם אנחנו מדברים על הוורה, ורציתי לשמוע ממך קצת, איך אתה מסתכל על השבוע האחרון ומסתכל על השבוע הבא, ונגיד, אנחנו מקליטים היום במוצש, בשבוע הבא, מכיוון שאני טס ליורו, אנחנו כנראה גם נקליט במוצא שבת, אני פותח סוגריים, ושואל את המאזינות ומאזינים, והצופות והצופים, מתי אתם מאזינים או צופים בפוד? כי הרבה מאוד אנשים אומרים לי שהם מאזינים ביום חמישי בערב, הרבה אנשים כותבים לי שהם מאזינים ביום שישי, הבישולים, זה גם יום שישי ארוך וכאלה, אז תגידו לנו מתי יוצא לכם להזין, בנהיגה וזה, האם הזמנים חשובים לכם, אנחנו גם ננסה באמת להתאים את עצמנו לזמנים שלכם ככל שניתן, אז זה פתח סוגריים שלי, ואני מעביר את הכדור אליך, שייקה.
אני קורא לעצמי אדם שיודע להפסיד בכבוד. ובסיבוב הזה הפסדנו. נכון שהשופט טעה, נכון ששחקנים הכניסו דברים שאסור להכניס לפקקים שלהם, נכון שנעשו עבירות בלתי ספורטיביות שהשופט והכוון לא ראו. נכון, אבל בסופו של דבר נשרקה שרקת הסיום, המשחק הסתיים בתוצאה, נפתלי בנט ראש ממשלה. אפשר להגיד שורפים את הליגה, שורפים את המועדון, אבל אני לא חושב ששורף את הליגה ושורף את המועדון. ואני אומר, זה כללי המשחק, לפני שבאמת שורפים פה את המדינה והכל נגמר, צריכים לשמור על איזושהי נראות של נורמליות ושל תקינות, כדי שלא יארז פה הכל, אז אני מכבד, מאוד מכבד את התוצאות האלה. זה לא תוצאות הבחירות אפילו, זה תוצאות המהלך הפוליטי שהתגבש. נכון, אני מרגיש מרומה, מרגיש שיש פה איזו אנומליה מטורפת ש-70% מהציבור הוא בוחר, או יותר נכון, ליבו מצוי בימין, ומיעוט. ש-30 אחוז או 25, כמה שהם מהווים השמאל היהודי בישראל, שלדעתי הם 30 אחוז מהקהל היהודי מקסימום, מנהלים את המדינה בפועל, כשהם משתמשים בקולות של ליברמן, בנט וסער, שבעצמם, אם תשאל אותו, יגידו לך, אני בכלל איש ימין, מה אתה רוצה לי? אוקיי, אז זה מוזר, אבל זה המצב, וזה המשחק, והם שיחקו. עכשיו, אני מפסיד בכבוד, ועכשיו אני יושב ואומר, ישחקו נערים לפנינו, כמו שאמרתי, אני מאחל בהצלחה גדולה רבה לממשלת בנט, כי יש לי ילד בצבא, וילדה שנכנסת עוד כמה שבועות למסגרות האלה, והצלחתם היא הצלחתי, ויש לי אינטרס אישי בהצלחת המדינה, בגלל שהילדים שלי בצבא, בגלל שאני מתכנן פה את חיי, ואת חיי ילדיי, ונכדיי וגיניי. אז יש לי אינטרס בהצלחת המדינה, וגם בהצלחת הממשלה. ועם זאת, יש עדיין ספיחים של הטירוף, שאני לא מצליח, לא מצליח להבין למה זה לא נגמר, כי אתה כבר ניצחת. אז מה עכשיו אתם רוצים? תצא עכשיו מבלפור. עכשיו, הרגע, תארוז הכל, תעוף לנו מבלפור. אחי, הוא היה שם 12 שנה, אוקיי? אוקיי? הוא לא גרס סודות מדינה, הוא לא גרס מסמכים שבו הוא מעביר חשבונות כסף לא יודע מה, כמו שאתם רוצים לתאר שם זה דמיונות. גם אם הוא גרס מסמכים, אני מבטיח לכם, שאין שם שום דבר יוצא דופן, לא קשור לביטחון המדינה, לא קשור לשום דבר פלילי, גרס מסמכים, א', אף אחד, עוד אין מישהו אמר שזה קרה, אבל גם אם הוא גרס מסמכים, אתם כבר ממהרים להגיד, הנה תיק 6,000.
אותם אנשים שאמרו שהוא יעלו לקפיטול, ויהיה פה הקפיטול.
כן, בטח, אז די. אז קודם כל בוא נראה שהוא גרס מסמכים, הוא טוען בתוקף הרשב לא היה ולא נברא. אז מבחינתי מה שהוא מכחיש, זה לא קרה. אבל ניתן לו ליהנות, לחבורה שפרסמה את זה, ליהנות מהספק של המילות הפרסום שלהם, נגיד. עכשיו, דבר שני, הקשקוש הזה, אל תצא עכשיו מבלפור, הם כותבים על זה מאמרים. למה נתניהו לוקח לו, לא יודע כמה, 14 יום, ולא הוא לקח 7 ימים, והוא לקח 6 ימים? די כבר, די כבר, מה זה הטירוף הזה? די, בן אדם, אז הוא יצא בעוד שבוע, הוא יצא בעוד שבועיים, מה קרה? יש ראש ממשלה כבר, קוראים לו נפתלי בנט, כל התפקידים שהוא מאייש הם שלו, כל ההחלטות שהוא מקבל הם שלו, אז נתניהו עדיין מאכלס את בלפור, ויש שם עוד 10 ימים, ובנט ינהל את המדינה, 10 ימים, חצי רעננה, חצי לוי אשכול.
הוא לא רוצה להגיע הוא בכלל לא אמר שהוא לא רוצה לעבור לבלפור.
אז כותרות, מאמרי מערכת של הארץ, בחדשות 2 מדברים על זה בפתח המהדורה, למה הוא לא יוצא, די כבר עם זה, די עם האובסס, אי אפשר לעשות את זה. זה רק מראה כמה הכל קטנוני, כמה הכל לא מהותי, כמה הכל אישי, כמה הכל סתמי, מה השלב הבא? כנסו עם צוות טיהור ותרססו את כל הקירות, כל דבר שהוא נגע בו. מה השלב הבא? די כבר. ניצחתם, יש לכם ראש ממשלה, יש לכם ממשלה, אתם טוענים שהיא ממשלה נהדרת, ריפוי, שינוי, מעלים כל היום פוסטים עם תמונות של מרב מיכאלי ואפרת רייטן, ואומרים איזה אנשים לעומת הפרחות.
מרב מיכאלי ברכבת ומרב כהן באוטובוס. תגיד, אתה זוכר תמונה, אתה זוכר תמונה של בצלאל סמוטריץ' ברכבת או באוטובוס? אתה יודע כמה רכבות ואוטובוסים הוא נסע? הוא היה שר תחבורה מצוין, לא משנה מה אני חושב עליו. אבל תמונות כאלה לא היית רואה בחיים, אבל מירב...
לא היית רואה. בטח. אבל הם כולם, היא נותנת טיפים למפגינים או למלצרים, למי שזה לא יהיה משכיחים, היא נוסעת ברכבת, הוא נוסע באוטובוס, נפתלי בנט... יש לו, לא יודע מה, כיפה שמפיצה אור ומצילה ילדים מסרטן, הם פשוט שליחי אלוהים האנשים האלה, הכל בסדר, שלכם. זה הסיפור שאתם רוצים לספר לעצמכם, שאתם גדולים בהיסטוריה ואנשים שכולם אור ואהבה וריפוי, לכו על זה, אני מפרגן, באמת, ניצחתם. אבל מה אתם רוצים עכשיו מהאיש הזה כבר? די, תדעים אשכם. די כבר עם האובססיה הזאת. די, אי אפשר לשאת את זה. אי אפשר לשאת את זה. את הטירוף הזה. את הטירוף. האיש עכשיו פרש בכבוד, לא עשה דרמה, לא קרא לאנשים להרעיד את המדינה, לצאת
לרחובות. אבל למה הוא עשה חפיפה רק חצי שעה?
רק חצי שעה, בסדר, עשה חפיפה חצי שעה, אני מניח שראש המלל וראש המוסד וראש השבק וכל מנכלי המשרדים יעדכנו את הכפופים להם, אני מניח שאם יש דבר נורא נורא עקרוני שבנט צריך לדעת, נתניהו ימצא דרך להעביר לו את הדבר הזה, אם זה דבר שקשור לענייני ביטחון מדינה, שרק נתניהו כרגע יודע, כי יש דברים שרק ראש ממשלה יודע, אנחנו יודעים. אז אם יש את הדברים האלה, אני מניח שימצא דרך להעביר את זה לבנט, וזה לא יהיה מתחת למצלמה של ברוך קרא. אוקיי, סליחה. סליחה שאנחנו לא לפי הכללים של ברוך קרא, ואיך קוראים לו, וגליקמן, וכל החבורה הזאת. החבורה הזאת איבדה בעיני את כל הכבוד שלה. אתה יודע למה? כי אני אומר... נגיד... אני ואתה ברוגז, כן?
חלילה.
אני אומר, חס ושלום. שואלים אותי למה אתה ברוגז עם נדב, אני אומר כי נדב גנב לי את היפרון הכחול, בסדר? והוא לא מוכן להודות שהוא גנב לי את היפרון הכחול. ואז יום אחד אני הולך הביתה, מחפש מתחת השולחן, ואי, הנה היפרון הכחול, מסתבר שנדב לא גנב לי שום דבר. עכשיו יש לי כמה אפשרות נדב לפניי. אחת, להגיד, אני אמשיך לחוס על נדב, כי למרות שלא גנב לי את היפרון הכחול, הוא עדיין נדב ומגיע לו שאני חס עליו. שניים להגיד, אחי, סליחה, טעיתי, מצטער, זה טעות שלי. שלוש, לסתום את הפה. הם עושים אחד.
יכול להיות שגנבתי לך את העיפרון הכחול, ואז באישון לילה החזרתי לך אותו מתחת למיטה.
זהו. אז הם לא רציניים. כי כשהמשפט הזה מול העיניים שלנו קורס, ופתחתם מהדורות חדשות עם כל הדלפה לפני התצהיר של העד מספר 19 ברשימה שלכם, אגב, המשפט הזה שמעתי מציון אמיר ומטלי איינהורן, ומוד כמה עורכי דין צפוי להימשך בין 6 ל-7 ל-8 שנים. כן? 6, 7, 8 שנים. זה הפרק זמן שהמשפט הזה צפוי להימשך. אז עכשיו אתם פתאום אומרים, זהו, המשימה הוא שלמה, יש דלגיטימציה, דקרדיטציה, וצריך לשנות את הנרטיב לגבי נתניהו, באמצעות התקשורת ממש, פשוט באמצעות התקשורת, הצלחנו לשנות את הנרטיב לגבי נתניהו, ועכשיו אפשר לזנוח אותו. עכשיו שיעשו את המשפט, שיעשו מה שהם רוצים, זה לא מעניין אותם כבר. אילן ישועה מתגלה כשחקן פתולוגי על שולחן העדים, מתגלה. העד שלך, העד החשוב ביותר, בתיק החשוב ביותר, במשפט המאה, אומר לו בית המשפט, אדוני, אתה משקר לי בפנים. אומר לו ישועה, נכון, הפעם שיקרתי, אבל אני לא שקרן. זה בפרוטוקול מופיע. מופיע הפרוטוקול. אז אתה לא תגידו שום דבר על זה, זה צריכים להיכנס לפודקאסט של נדב ושי כדי לשמוע את זה, או להזין לכנרת ברשי, או לקרוא פוסטים של גלית, כי אתם לא תקבלו על זה סיכור. לא תקבלו על זה סיכור. אז מה אני אגיד לכם? מה אני אגיד לכם? אני איבדתי הרבה מאוד מהכבוד להרבה מאוד אנשים מהתקשורת בשנה, שנתיים האחרונות, הרבה מאוד כבוד, ויש כמה אנשים שרחסתי להם הרבה כבוד, בלי שקשר לדעתם או דעתי, או דעתי. אמרתי, הוא איש רציני. והרבה מאוד אנשים שחשבתי שהם רציניים, הם לא רציניים. אני מצטער, ואין להם אינטגריטי עיתונאי, ואין להם אינטגריטי אישי, ואני, כמו שעכשיו, אתם רואים אותי, אני שמעתם אותי כל השנה אומר נתניהו, 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 ועכשיו אני אומר, חברים, זה ראש הממשלה, תנו לו לעבוד, שיהיה בהצלחה, עם ישראל צריך ממשלה טובה ומנצחת, ואם בנט ראש ממשלה מנצח ומוצלח, ויביא לנו סגסוג, בריאות ואת עברה, אני אגיד, ראש הממשלה, כל הכבוד.
אגב.
אבל האם יש מישהו בבלפור, במחאת בלפור, שהוציא משפט כזה מהפה שלו בשנה האחרונה? על דברים שקרו בפועל, לא על משהו בעתיד שאולי יום אחד יקרה על בנט. האם מישהו אמר, האמת היא נתניהו עם החיסונים שיחק אותה נקודה, ממשיכים? לא, אין, לא יכולים. אז זה ההבדל. אני מסוגל לומר בהצלחה. אם לא, זהו.
נכון, זה עצוב מאוד. ואגב, אני חייב להגיד לך שממש שתיים, שלוש אנקדוטות קטנות. אחד, לגבי מחאת בלפור, אני חושב שבשונה, אני בדעת מיעוט, אני יודע, ואני אומר עכשיו משהו שהוא כנראה לא מקובל, אני חושב שמחאת בלפור עזרה לנתניהו פוליטית יותר מאשר הרסה לנתניהו פוליטית, אני חושב שהם קודרים...
היא גם
עזרה... אני אומר, עזוב את הקפיצה לכיכרות ואת כל ה... ולא דיברנו מילה וטוב, וגם לא נדבר על אחינועם ניני ועל כל העניינים האלה.
אגב, אחינועם, המן, הפתרון הסופי של היטלר, הראשון לחשוב על זה היה המן. אוקיי, רק שתדעי, למי ישבט עכשיו את נתניהו? את האדם הראשון שהגה את תוכנית השמדת העם היהודי. נמשיך, אחינועם, בהצלחה עם המוזיקה.
וגם כל הדברים האלה, אני אומר לך שבקצה דווקא ייצרו מומנטום חיובי בנקודות מסוימות למחנה הלאומי, לליכוד, ובסופו של דבר גם לנתניהו. ולכן הצהלות שלהם, ואני מכבד הכל, אתה יודע, אנחנו בדמוקרטיה בינתיים, אז עדיין, אז אני רואה בזה גם... אני רואה בזה גם מהצד השני, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר לגבי כללי המשחק, ואני אומר לך שכתבתי על זה, שבכל שבת אני מברך את, בברכת המדינה, את שריה ואת יועציה, ואני מברך את זה באותה כוונה, גם בשבת הזאת וגם בשבתות הבאות, בדיוק באותה עמידה. אנחנו צריכים להגיד את זה, ואנחנו גם נחמיא לדברים שהממשלה הזאת עושה. אני חושב שבר לב בהחלטה שלו מצד הדגלים, קיבל את ההחלטה הנכונה, בשקט וברוגע, אנחנו מעריכים את הדברים האלה, לצד זה אפשר גם לבקר את הדברים האחרים. נקדות הקטנה, עמי דרי, פוסט שאלה לפני כמה ימים, הוא מילואים ניקים בחזית, כתב על איסאווי פריג', הוא כתב ככה, אסור לנו חברי המחנה הלאומי לזלזל או להעמיד בדרך שעושה איסאווי פריג'. נכון, בשבילנו מה שהוא אומר כאן מובן מאליו, ואין מה להתרגש, סוגריים הוא אומר, כל מדינה זכותה להגן על עצמה, כולל מדינתי, כולל ישראל, נקודה. זה מה שהוא אמר איסאווי. האמת היא שהוא, הוא אומר, אבל האמת היא שהוא פורץ דרך ומחלחל עוד ועוד אמירות שהיו טבו בחברה הערבית. הוא אומר את האמת, למרות שזה לא ממש משרת אותו אלקטורלית בבייס שלו. צפיתי בו השבוע בהשבעה כחבר הממשלה, כשאמר, אני נשבע אמונים למדינת ישראל, והתרגשתי, וואלה. בכל זאת, שר ערבי, הוא היה חבר ערבי הראשון ואפשר לומר היחידי שגינה את האלימות, הוא באמת ניסה להרגיע במהלך הפרעות. נכון, הוא חבר מרץ, אני לא הייתי רוצה את מרץ בממשלה, על יהודיה וערביה, כך אומר עמית, ממשלה זה לא תנועת נוער, לא חייבים להיות בממשלה יחד עם אין זהות וערכים וחזון, הוא רוצה מדינת כל אזרחיה, ואני רוצה מדינת לאום יהודית עם שוויון אזרחים מלא. עם עיסאווי אני יכול להתווכח, אני יכול לחיות איתו, ואני מאמין שבסוף נשכנע אותו להצטרף. אולי. אני מעריך אותו, אמשיך להתווכח איתו, אבל מעריך אותו. זה אומר איש ימין של מילואים נקים בחזית, עמי דרי, על עיסאווי פריג'. אני אומר ככה, גם אני התווכחתי לא אחת עם עיסאווי, גם בתקשורת וגם במקומות אחרים, הסיפור לא הוא עיסאווי. הסיפור הוא שאנחנו צריכים לחפש הזדמנויות בכל מקום שיש אתגרים. וגם בממשלה הזאת עשויות להיות הזדמנויות, וצריך לקחת אותן כחברה. על אף ולצד כל מה שאתה אמרת מוקדם יותר. אז אי אפשר לבוא בטענות לאופוזיציה שרוצה להפיל את הממשלה הזאת, כי היא ממשלה רעה לישראל מבחינתה, ואפשר להבין את זה אלף פעם, בטח עם אנשים, כמו שדיברנו עם גבי לסקי ואחרים. לצד זה יש פה גם הזדמנויות, אז אנחנו קוראים לא להסתכל על דברים דיכוטומיים. יש פה גם הזדמנויות, וצריך לקחת אותם. ואם יש פה דברים טובים שנעשים, אנחנו הראשים, ראשונים שנפרגן להם על הדברים האלה. לצד זה, כולנו מכירים את האמת, ואיך הדברים התקיימו פה וקרו פה.
בוא שיהיה ברור, הרבה לפני פרו נתניהו, פרו ליכוד, אני פרו ישראל. אני פרו עם ישראל, מדינת ישראל, והעם היהודי. זה האינטרס שלי. שיהיה טוב לעם הזה, לשבט הזה, למדינה הזאת. אם יעשה את זה מוישה זוכמיר, שמוישה זוכמיר יצליח, הכל בסדר. לא מוטרד. אני חושב שהכי הסיכויים יותר טובים לעתיד יותר טוב פה, אם מר נתניהו מנהל את האופרציה. אבל אם מישהו אחר ינהל, אני לא עושה שכל לקרוס, חס ושלום, נהפוך הוא, שיצליח. אני פחות אופטימי לגבי סיכויי הצלחה, אבל אני מאחל להם הצלחה רבה מאוד.
מעניין שאני לא שמעתי אנשי ימין אומרים, אם נתניהו לא ראש ממשלה, אני עוזב את הארץ. שמעתי דברים אחרים שאמרו, אם נתניהו יהיה ראש ממשלה. שמעתי הרבה אנשים, אגב, אנשים שאומרים את זה בדרך כלל לא עוזבים את הארץ, אבל שמעתי הרבה אנשים שאומרים, אם נתניהו ראש הממשלה, אני עוזב את הארץ, לא שמעתי אנשי ימין שאומרים, נתניהו לא ראש הממשלה, אני עוזב את הארץ. אז זה גם כן משהו, אנחנו לא עוזבים את הארץ, אנחנו נשארים פה, אנחנו אוהבים את המדינה שלנו, ספציפית אני השבוע נוסע ליורו, אבל אנחנו נחזור בשבוע הבא.
הוא עוזב כדי לשגרר אותנו, לשגרר אותנו.
אני מבטיח הפתעות. יפה. אנחנו כונסים. את הפרק, עשינו כזה פרק ממוקד,
כי חשוב לנו,
תיק בזק הוא קרס, אנחנו לא קורסים, אבל אז קודם כל, סליחה שלקח לנו באמת קצת זמן מהפרק הקודם, אנחנו מבטיחים שזה לא יקרה יותר, לפחות ככל שזה תלוי בנו בזמנים, אנחנו נזמין את אבישי, היה אמור להיות לנו אורח מאוד מרגש לפני שבועיים שלושה, אבל הדברים פשוט לא התכנסו, אבל זה יקרה.
היה מלחמה, הממשלה הזה, דברים.
בשייקי, אנחנו גם נקליט, יש לנו גם כמה נושאים לדבר עליהם רחבים יותר, ואנחנו נעשה גם על זה פרק נפרד, גם על הפציעות, גם על כל מיני דברים שדיברו עלינו, ספורט.
אתה מצליח, אגב, במילה, אתה מצליח לראות את היורו בכלל? אתה מצליח לעקוב?
אני עוקב, אני לא מצליח לראות את כל המשחקים, אני מנסה לראות את המשחקים של 10 לפרקים, של 7 ממש חריג שיוצא לי, 4 אני מנסה ללקט תוך כדי תנועה, אבל לראות את הגולים ואת הקצירים, אני לא מצליח, 4 זה שעה נוראית בשבילי, אבל השבוע בעזרת השם אני לוקח חופש, משהו מילה חריגה כזאת, 3 ימים באירופה, אז אני אשתדל לראות שם עם מועדים, אני אוהב לראות עם מועדים כזה של מדינות שונות, משחקים, אז אני אשתדל לעשות את זה.
אני אגיד משפט סיכום אחד, אני לא זכורה לי נבחרת, שפער האיכות שלה בשחקנים, לפחות בחיית שמות, כזה גדול כמו צרפת מול האחרות. זו נבחרת, זה לא, תסתכל, אתה תראה את זה במגרש, 11 שחקנים, כל אחד הוא סופרסטאר בקום, זה מדהים. כל אחד הוא סופרסטאר בכל נבחרת אחרת בעולם שהוא מורכב בה.
אבל זה לא אומר שהיא תיקח.
לא, לא אומר, אבל יש שם, זה אוסף, זה פשוט קנטה, איזה לוריס בשער, ורן בהגנה,
זה
מטורף, איזה קבוצה יש להם, מהספסל, הוא מעלה ג'ירות, אתה יודע, איזה שחקנים, דמבלי מהספסל, שחקנים מטורפים.
אמבפה, מקדימה, ודורך המעגל, אני כתבתי לך, אני עובד על כרטיסים למשחק שדיברנו עליו לפני איזה חודש, מי שזוכר, המשחק הסופר קאפ הצרפתי בראשון לאוגוסט, עובד על כרטיסים.
אנחנו נהיה שם חברים, אנחנו נהיה פה במוצא שבא, מה שאומר שביום ראשון הבא בבוקר, אם ירצה השם, ניפגש שוב דרך הדרכים שאתם צורכים אותנו, אם זה
ספוטיפיי,
ספוטיפיי,
זה גוגל פודקאסט,
פודבין, כמובן, יוטיוב גם, אנחנו כמובן נסתם מקליטים את זה, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט,
פייסבוק,
סאונד קלאוד וכו' וכו' וכו'. אנחנו פה בשבילכם, אנחנו מבטיחים שאנחנו פה כדי להישאר, לא לדאוג, לא לפתח חרדות נטישה, בטח בשנה הזאת שיש לנו ממשלה אחרת, הם צריכים אותנו, אנחנו לא ננטוף את החזית, הכל בסדר, אנחנו פה איתכם, אתם פה איתנו.
אז אנחנו, רציתי לדבר איתך גם על עוד איזה עניין או שניים, גם על הפינה הטובה שלא הספקנו, אבל שבוע הבא ניתן פינה כפולה טובה, אז על הכיף כיפק, אז אנחנו קונסים את פרק מספר 41, הברקת עם החולצה היום, אחי, בענק, הקשר מדליק לאללה, אני לא ראיתי את זה מגיע, אז שחתיק, אחי.
אתה רוצה עכשיו סגירת מעגל ממש יפה?
אני רוצה.
פרק 41 הוא בגימטריה מם א', בגימטריה מם א' זה גם מנהיגיסטו עבר. תודה רבה,
טוב,
חברים.
אני הייתה לי איזושהי התלבטות, פתרת לי אותה, אתה תקבל איזו תשובה בעזרת השם בשבוע הבא, mark my words. אז אנחנו היינו שיחת רקע, אני נדב שטראוכלר, אתה שייקה גולדן ורני פה בבק אופיס שלנו כבר נערך על הסט, לארגן אותנו, שבוע הבא בעזרת השם גם יהיה איתנו, אני מקווה, נדבר קצת, גם ביקשו מאיתנו לדבר על דברים של מכבי חיפה וזה, נגיע להכל. אז לא מובן מאליו, תודה רבה לכן ולכם, אנחנו מאחלים שבוע טוב, מבורך, בבריאות, בצורות טובות, שבוע מצוין, סלמת.